אנחנו, הדף שלנו היום זה דף נון זין. נתחיל ישר אחרי התיקו, אבל בואו שנייה נמקד את עצמנו. מה ראינו במשנה? המשנה אמרה לנו על דברים שאין להם הונאה. קודם היא דיברה על הדברים הנקנים והנמכרים, עבדים, שטרות, קרקעות, הקדשות, בוא נאמר, ובעצם בהקדשות אנחנו עוברים למי הוא הקונה או המוכר, כן? ואז המשנה מרחיבה ואומרת שגם כן אין להם תשלומי כפל, דל והי וכו'. אז המשנה שלנו לימדה אותנו שלהקדש, כשקונים ומוכרים מי ולהקדש, אז אין את המושג של הונאה ואין גם כפל, וממילא אנחנו יודעים שתמיד כשאין כפל אז אין אפשרות לדלת והי, כי התורה קבע שיש דלת והי ואין ג' ודלת. הדלת והי זה תמיד כפל פלוס 2, כפל פלוס 3. אם אין כפל אז יש רק את הקרן פלוס 2 פלוס 3, אז אתה נשאר עם פי 3 ופי 4, נכון? אז את זה התורה לא נתנה לנו. התורה רק קבע או 4 או 5. אז איפה שאין לי כפל אין לי 4 ו5. אז הגמרא שלנו פותחת בדיון לגבי המושג הזה שבמשנה, שבהקדש אין עונה. אמר רב חסה ביי רבי ימי, הונאה אין להם, ביטול מקח יש להם או אין להם. כשאנחנו אמרנו במשנה שלכל הדברים האלה, קרקע, עבדים, כן, שטרות והקדש, אין להם הונאה, הכוונה היא ש עד, כאילו, שיש לך שישית, אז אין טענת הונאה. אבל מה אם אתה עובר על שישית? בן אדם אחר להקדש, או הוא קנה מהקדש את המכונית ב-20 דולר, פתאום מתברר, לא, המכונית זו הייתה שווה 20 אלף דולר. אז מה? אז אנחנו אומרים, יש ביטול מקח או אין ביטול מקח? בן אדם קנה קרקע. אנחנו אומרים, אין הונאה לקרקעות. הכוונה היא עד שישית, או גם למעלה משישית. מה אנחנו מתכוונים? האם הונאה אין להם, דיינו בשישית, אני אומר אין טענת הונאה, אבל ביטול מקח יש להם או אין להם, או שאין בכלל מושג של הונאה. אמר רב נחמן,
מושג של ביטול מקח.
מה? לא הבנתי.
אין להם מושג של ביטול מקח.
כן,
לא אמרת הונאה.
תודה. אמר רב נחמן, יש כוח, הדר אמר רב חסה פשיט רבי ימי. אחרי שרב חסה ציטט את רב עמי ששאל את השאלה, אז הוא ציטט את רב עמי שענה, הונאה אין להם, ביטול מקח יש להם. כן? בסדר? אוקיי, עכשיו כדאי סתם לשים לב, בואו נראה שנייה את רש"י. אנחנו רואים את הגמרא כדיון סביב המשנה, הדין במשנה. כן? כשהמשנה אמרה את זה, מה המשנה התכוונה? רש"י זורק אותנו שלב אחורה לפסוק, לדין, שבעצם הדיון הוא בדאורייתא, הוא לא בהבנת המשנה, אלא הדיון הוא מה התורה התכוונה. בוא נראה רש"י, מי אמרינה? מאל תונו הוא דאימות. התורה הרי אמרה אל תונו איש את עמיתו, ואנחנו אומרים דווקא איש, דווקא עמיתו, ולא הקדש, כן? והעליו בכלל הונאה הוא, אלא מקח טעות הוא. האם אני אומר, רגע, כשזה למעלה משישית, זה בכלל לא הונאה, זה מקח טעות. או דין מכיוון דלאו דבר שבמידה הוא, ולא עתי בדיבורי כשאר דין הונאה הוא. או אני אומר, שלא, אני לא עשיתי שום דבר, לא הטעתי אותך. אתה הצעת לי לזכור את הדירה שלך ב-100 שקל לחודש. השוק פה הוא 2,400, זה לא ענייני. אני לא אמרתי לך באיזה מחיר להציע לי את הדירה. אז אתה לא יכול לומר לי שזה מקח טעות. או זה לא דבר שבמידה. כשאתה מוכר 12 ביצים, יש לזה מחיר. אתה מכרת 12. הדבר שהוא לא במידה, אז אין לזה מחיר. אז האם אני אומר, פה זה לא נחשב מקח טעות, אלא זה הונאה, אבל מזה שרש"י הביא את הפסוק בהתחלת רש"י, משמע שכל הדיון פה לפי רש"י זה הכל בדאורייתא, כן? אוקיי. חזרה לגמרא. אז השאלה הייתה, האם למעלה משישית יש לי ביטול מקח? ושוב, אנחנו דנו בכל המשניות עד פה במטלטלין. במטלטלין אנחנו יודעים, עד שישית זה עונה לא בסדר, אבל המקח קיים. בשישית תחזיר את ההפרש. למעלה משישית בטל מקח. במשנה שלנו אמרנו, אין עונה בקרקע ודין מושטרות ובהקדש. האם הכוונה היא אפילו למעלה משישית או דווקא בשישית? אז הרב חסדא מצטט שרבה מיינה עונה אין להם ביטול מקח יש להם. רבי יונה אמר ההקדשות, רבי ירמי אמר הקרקעות, כן? כל אחד מהם אמר משהו לגבי הקדש, רבי יונה אמר לגבי הקדש, רבי ירמי אמר לגבי קרקע, ותרווה ומשמד רבי יוחנן אמרו, שניהם אמרו את הדין הזה, רק שאחד אמר את הדין שאנחנו נקרא עוד רגע, הונאה אין להם ביטול מקח יש להם. שניהם פסקו בשם רבי יוחנן, אין הונאה אבל יש ביטול מקח. רק שרבי יונה אמר את זה על הקדש, רבי ירמי אמר את זה על קרקע, כן? אנחנו אומרים את הציטוט הזה בשם רבי יוחנן, שהונאה אין להם ביטול מקח יש להם, שלמעלה משישית בטל המקח, את הציטוט הזה רבי יונה אמר שרבי יוחנן אמר את זה על הקדש, רבי ירמי אמר שזה על קרקע. עכשיו, מאחר ורבי יוחנן היה המורה של ארץ ישראל, הוא חיבר את התלמוד ירושלמי, הרבה פעמים אנחנו רואים בציטוטים בשם רבי יוחנן שיש ספקות מה רבי יוחנן בדיוק אמר. אז פה אנחנו אומרים מה רב עמי אמר לנו, שבמשנה שלנו, ואיך שרשי לומד הדיון הוא על כל המשנה שלנו, על כל המקרים של המשנה שלנו, רב עמי אמר, עונה אין להם ביטול מקח יש להם. עכשיו ישנו ציטוט בשם רבי יוחנן, על אחד מהדינים במשנה. לפי רב ירמי ישנו את זה על קרקע, לפי רב יונה ישנו את זה על הקדש. אתם איתי חבר'ה? מנדה אמר ההקדשות, אם רב יוחנן אמר שבהקדש אין ביטול מקח, יש רק הונאה. כן, רק לגבי הונאה אני אומר אין הונאה על, על, על הקדש. אבל ביטול מקח יש לי, אם הוא לקח יותר מדי לגבי הקדש, אז אני אומר כל שכן הקרקעות, שכל שכן בקרקע רב יוחנן אמר שהמקח בטל, כן? למה? כי מה הוא אומר לי? הוא אומר לי שביטול מקח זה לא חלק מההונאה, נכון?
אני לא התחלתי.
מה אני אומר כשאני אומר בהקדש יש ביטול מקח? למעלה משישית יש ביטול מקח. מה אני אומר? אני אומר שביטול מקח זה לא כלול בהונאה. כשהתורה אמרה או קנו מיד עמיתך, הונאה זה לא כולל מציאות מופרזת. כן. עכשיו, יש פה עוד נקודה מעניינת שרשי מגדיר אותה. רשי אומר אף על גב דלק הטעות כלפי שמיה. אין מושג, הקדוש הוא לא טעה, לא רימית את הקדוש ברוך הוא, זה לא מצב שהוא לא ידע מה הערך. ואפילו אחי אמרינו ביטול מקח, ובכל זאת אנחנו אומרים שלמעלה משישית המקח בטל. אז כל שכן בקרקע, כשהמוכר אולי כן היה לו טעות שזה בטל.
זה שמי, אבל מי שמוכר זה הגזבר.
או, זה מה שרציתי שתשאלו על רשי, בדיוק. בדיוק, זה הקושיה. רשי אמרנו פה מושג, פה רשי מעמיד זה, כנראה יש פה איזשהו גדר שהגזבר מייצג את הקדוש ברוך. אנחנו תמיד רושים הגזבר אחי. לא. ככה יוצא מרשי.
נציג של הקדוש ברוך הוא.
כן, הקדוש ברוך הוא ידע את המחיר, הגזבר הוא הנציג שלו. לא היה פה מקח טעות במובן שהמוכר לא ידע את המחיר. אתה אומר, רגע, אבל הקדוש, זה לא כמו שליחות רגילה. הקדוש ברוך הוא לא יכל לצעוק עליו ולומר לו, אל תעשה את זה, נכון? זה מה שמפריע פה ברשי, גם לי. אוקיי, זה גם לי הפריע ברשי, אבל רציתי שיפריע גם לכם. בגלל זה רציתי, אוקיי.
נראה לו הנציג שלנו.
אני הנציג שלנו נמצא מעט שהוא גם צועק עליי.
לא, בסדר. אז אם אני אומר שרבי יוחנן אמר בהקדש, שבמקרה של למעלה משישית יש ביטול מקח, וזה לא כלול במה שהתורה אמרה שאין הונאה, התורה הרי אמרה לי, מתי יש לי את הדין, אל תונו דווקא באיש את אמיתו. אבל אני אומר, אז אין הונאה שזה לא איש את אמיתו, שזה הקדש. איש את אמיתו, התורה אמרה אל תונו. שזה איש את הקדש, או הקדש את אמיתו, אם הקדש מוכר לך, או אני, אתה מוכר להקדש, זה כבר לא איש את אמיתו, אין הונאה. האם זה כולל שגם אין ביטול מקח? גם אם זה מחיר מופרז, למעלה משישית, או למטה משישית, אנחנו עדיין נאמר שאין דין, אין, התורה לא כללה את זה, אם זה כלול בדין של הונאה, אז אם אמרנו בהקדש זה לא כלול, אז חידשנו מה? אמרנו שאין פה ביטול מקח, למרות שבעצם הקדוש ברוך הוא ידע מה המחיר, כל שכן בקרקע, שהקונה לא יודע מה המחיר, או המוכר לא יודע מה המחיר, אז כל שכן ששם נאמר שלמעלה משטות יש ביטול מקח, כן? מן דאמר הקדשות כל שכני קרקעות. מן דאמר קרקעות. אם אני אומר שרבי יוחנן רק אמר לי שבקרקע למעלה משישית אין ביטול מקח, אבל ההקדשות לא. כן? לגבי קרקע אני אומר בן אדם טעה, הוא מכר לך למעלה, הוא לא היה עושה טעות למעלה משישית, אלא אם הוא עשה טעות אז זה מקח טעות, הוא בכלל הוא לא התכוון למכור במחיר כזה. אבל בהקדש אני לא אומר את זה, כן? קידיש מועד.
אולי לא צריך להגיד את זה, שזה כאילו שהגזבר, הם מוכרחים להגיד שזה הגזבר. יכול להיות שאדם מוכר בינו לבין חברו, מוכר לו הקדש כאילו.
לא הבנתי, לא הבנתי, שור.
חייבים להעמיד זה שזה הגזבר כאילו, שהוא קונה או מוכר לנו גזבר דווקא.
אלא מה? אלא מה, מה אתה רוצה להעמיד אם לא זה? אני לא יודע. לא יודע, אולי יש דרך אחת להעמיד זה, אני לא יודע.
טוב, לא יודע, זה לא מסתם. קיצור, אותו השם.
לא יודע. הלאה?
כן, כן, סוכן.
אומר דם רק כדי שמואל, לאמר שמואל, הקדש שווה מנה, שחיללו על שווה פרוטה מחולל. וזה דין מאוד חשוב של שמואל. שמואל אומר לנו דין, כן, וזה בעצם משמע שזה יהיה המסקנה הלכה כשמואל בממונות, נכון? ששמואל אומר, אם אתה לקחת שווה 100, חיללת, אמרת, יש לי פה ענבים ב-100 שקל. שחיללתי אותם על שקל אחד מחולל, ואנחנו עושים את זה היום לכתחילה, רש"י בשם השאילתות, אנחנו עושים את זה במעשר שני, נכון? בן אדם, שנתיים עכשיו יש לנו, 3 שנים, אנחנו נקנה, שנה ראשונה, שנה שנייה, עכשיו אנחנו נקנה אוכל, תבל, בן אדם קונה, הוא מפריש תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר שני הוא לוקח את מעשר שני, מחלל את זה על הכסף. כמה ערך, או רש"י מיצה בשם השאילתות לגבי נטע רווי בחוץ לארץ, כל הקרמי ענבים, קדם, מיץ ענבים. אז מה הם עושים עם הנטע רווי, שנה רביעית של הנטיעה? אז הם מחללים את כל הנטע רווי על שווה פרוטה. הדין הזה של שמואל, הקדש שווה מנה שחילו על שווה פרוטה, מחולל, זכל. אז אני אומר, למה? כי התורה אמרה לי, מתי יש לי דין הונאה, או קנו מיד עמיתך, דווקא אני מיד עמיתי, אל תונו איש את עמיתו, דווקא שני אנשים, אבל ביני לבין הקדש אין הונאה, ממילא זה חל. אז כל דבר שהוא כלפי הקדש, יהיו מקרים שזה אפילו לכתחילה אנחנו עושים את זה. אנחנו אומרים, בדיעבד אם עשית זה חל, אבל אם יש לי מציאות היום שבן כורחו זה הולך להישרף, אז נאמר לך, תחיל אתה עשה את זה, כי למה לך לשרוף יותר? חבר'ה, אתם איתי? אז מה הגמרא עשתה פה? הגמרא הגדירה לי שלמעלה משישית כלול בהונאה, זו הייתה השאלה הראשונה. האם כשאני אומר אין הונאה, אני כולל גם ביטול מקח? האם אני גם כולל למעלה משישית? הגדרנו שכן, לפחות לפי אחד מהתירוצים. ואז הגדרנו, אם ככה, אז גם יהיו מציאויות. שמואל אומר שאני יכול לעשות את זה, אני יכול לקחת 100, חיללתי על פרוטה, זה חל, ושמואל אמר בדיעבד, אנחנו אומרים, יהיו מציאויות שנעשה את זה גם לכתחילה. הבנתם מה את המהלך של הגמרא? שלב ראשון, להגדיר שלמעלה משישית כלול בדין הונאה. שלב שני, אם אין הונאה, אז אין גם למעלה משישית, אין ביטול מקח. כן?
לפי הצד אחד,
כן? כן, לפי הצד האחד. זה מה שאנחנו אומרים.
צד שני, שיש הונאה.
יש ביטול מקח. גם אם אין הונאה, יש ביטול מקח. הלאה. המשנה אומרת, אם היה קודש בעל מום.
זה הצד שאומר רק הקרקעות, אבל הקדשות לא. כדי שמואל.
כן. כן. על קרקע אני אומר שיש ביטול מקח. על זה רבי יוחנן אמר לי שרק אין הונאה, שישית. אבל למעלה משישית יש.
אבל הקדשות לא, ומה הראיה שאין עליהם? זאת אומרת, עובדה שאפשר לה... לחלל.
זה לא ראייה, זה קידש שמואל. מי שאומר את זה, מי שמצטט את זה בשם שמואל, בשם רבי יוחנן, זה כמו שמואל. חבר'ה, אתם איתי? המשנה אומרת, אם היה קודש בעל מום. המשנה פה מדברת על תמורה, כן? יש דין בתורה, לא יחליף אותו ולא ימירנו טוב ורע או רע בטוב. ואם אמר ימירנו, אם בן אדם יש לו בהמה שהיא פרה אחת, פרה זו קורבן. הוא אומר, הבהמה הזאת תמורת זו. אתה כבר אמרת שזה יש שלמים. כן, אבל לצה אני רוצה לאכול היום. אז זה תמורת זה. אומרת התורה, אסור לעשות את זה. אם עשית את זה, הוא ותמורתו יהיה קודש. שניהם קדושים עכשיו. זה לא עזב את זה, זה חל את זה. עכשיו, מה הסברה מאחורי זה? אנחנו אומרים שהקדש אפשר להתפיס. אנחנו את הסוגיה הזו לא הספקנו לראות. סיימתם את הדף? שיום חמישי. סיימת את השמע, אוקיי.
סיימנו, לא הבנו.
אני לא סיימתי. הוא סיים
ולא
הבין, אני לא סיימתי ולא הבין.
טוב.
אני גדול ממי? אתה.
יש דין בהקדש ובנדרים שיכול להדפיס. זה מה שהגמרא בסוף עמוד ב', הקדושה שנייה שם. שזה קדוש, אני אומר, זה יהיה כמו זה. אז זה אין לי בעיה, אני יכול להקדיש את זה ככה. אבל השאלה פה, מה שהתורה אוסרת לי, זה תמורה, אני אומר, זה יהיה במקום זה. הוא תמורתו, אתה אומר, שניהם יהיו קודש, כן? מובן?
כן, כן.
אוקיי, חזרה לגמרא. אז המשנה, הגמרא אומרת, מה קורה אם הראשון היה בעל מום, כן? אוקיי, אז יש לי אחד שאני הקדשתי לשלמים. יש בו מום, עכשיו אני צריך לקחת בימה אחרת להביא שלמים. מה קורה אם הבהמה השנייה שיש לי שווה פחות? אני לקחתי שור שווה 1,000, רציתי שהוא יהיה קורבן. נפל בו מום. עכשיו אני לא יכול להקריא אותו כקורבן. אני מביא שור אחר שווה 500. אז המשנה אומרת, תוסיף כסף. תביא את זה שווה 500 ותוסיף כסף. עכשיו, אומרת המשנה, נתם. אם היה קודש בעל מום, אז יש לי את הבהמה שווה 1,000, נפל במום. יצא לחולין וצריך לעשות לו דמים. אז אני אומר, בסדר, אז הוא כבר לא יכול להיות קורבן. אני מחליף, אני מביא במה אחרת כמו קורבן, תמורתו, ואני מביא, אני גם צריך להוסיף כסף, כי בעצם הבמה אחרת רק שווה 500.
אז אני צריך להוסיף עליו כמה? את כל השווי שלו?
זה השני, הוא היה שווה 100,
ועכשיו
80, אתה
משלים 20. יפה. עכשיו, השאלה היא מה פה דאורייתא מה לא. אני צריך להשלים. יפה, לקחתי בהמה, היא כבר לא יכולה להיות קורבן, יש לה מום, נחתך לעין. בשוק אני יכול למכור אותה, היא בהמה טובה. היא שווה 1,000 עדיין. לקורבן אני לא יכול למכור אותה. אז עכשיו אני לא יכול להביא אותה. אז אני אקח בהמה שווה 500, הבהמה הזאת תהיה במקומה קורבן, אני מוסיף עוד 500 שקל לקורבן. הלאה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, יצא לחולין דבר תורה. זה מדאורייתא, למרות שהבהמה השנייה רק שווה 500, כשאני אומר, הבהמה הזאת יש שלמים במקומה, אז זהו, הבהמה בעלת מום היא כבר לא קודש, כן? וצריך לעשות לו דמים מדבריהם. חז"ל קבעו, אתה לא יכול לקחת בהמה שווה 1,000, להביא בהמה שווה 500, ויצאת, נכון, בעצם הרי אנחנו אמרנו אתה יכול, מדאורייתא זה חל, חז"ל לא רצו לאפשר לך לעשות את זה בקלות. אז חז"ל אמרו, תוסיף את הכסף, זה מדרבנן, כן? ככה רבי יוחנן סובר.
רגע, מדובר שמתי עשית לו תמורה? אחרי שהוא נהיה בעל מום,
כן. אני, היה לי בהמה, נפל במום, לא יכול להביא קורבן, לוקח בהמה 500. רבי יוחנן אומר, בהמה 500 בעצם לקחה את כל הקדושה מהבהמה האלה. אבל רבנן קבעו תוסיף 500 שקל. רבנן לא רצו שתעשה את זה ככה. מדאורייתא בעצם הבהמה 500 תפסה את כל הקדושה של האלף. ריש לקיש אמר הרב צריך לעשות לו דמים מן התורה. הדין הזה שצריך להוסיף כסף זה מדאורייתא. כן? בסדר, זה דיון בפסוקים, לא ניכנס לזה. אומרת הגמרא, ומה יסקינן? אילמה בכדי הונאה, על מה אנחנו מדברים? אם ההבדל הוא שישית בכדי הונאה, והלם ריש לקיש צריך לעשות לו דמים דבר תורה, וזה ריש לקיש יסבור שמדאורייתא אתה צריך להוסיף כסף, והתנן, הרי כתוב במשנה, אלו דברים שאין להם הונאה, קלקות ועבדים מהשטרות והקדשות. אם מדובר פה שההפרש רק היה בהמה, זוהי 1,000. הבהמה הזו היא 980, אז זה פחות משישית. או בוא נאמר, זה יהיה בדיוק שישית, הבהמה הזו 500. הבהמה האחרת היא 400. אז אני אומר, יש לי הונאה, אבל הרי אמרנו במשנה, אין הונאה. אז איך יש לקיש יכול לומר לי, מדאורייתא תוסיף את הכסף? הרי מדאורייתא אמרנו, אין הונאה בהקדש. שבהקדש עד שישית, כולל שישית, אין הונאה. זה בסדר אם אני מחליף בהקדש, נכון? אז אנחנו אומרים, איך יש לקיש יכול לומר לי שמדורית אני צריך להוסיף את ההפרש? כן? אלא ביטול מקח. אלא מה מדובר פה? הדוגמה שאנחנו נתנו, הבהמה הראשונה שווה 1,000, הבהמה האחרת שווה 500. אז זה הפרש אדיר, זה הפרש שסתם ככה היינו אומרים, בטל בכלל המקח וממכר. אם אתה היית מוכר לי בהמה של 500 ב-1,000, הייתי אומר, זה הרבה יותר מעונה. זה לגמרי מקח טוט, זה ביטול מקח. על זה אנחנו מדברים, כשריש לקיש אומר לי, מדורית אתה צריך להוסיף את הכסף. שאת הגמרא, בא להם רב יוחנן, צריך לעשות לו דמים מדבריהם. וזה רב יוחנן יסבור שזה רק מדרבנן שאתה צריך להוסיף. והאמר רבי יונה ההקדשות, הרי רב יונה אמר בשם רבי יוחנן שביטול מקח יש בהקדש. תזכרו מה אמרנו בראש עמוד מחלוקת, מה רב יוחנן אמר? הוא אמר שבמקרה מסוים יש ביטול מקח, אין עונה ויש ביטול מקח. אז רב יונה אמר שזה בהקדשות, ורבי יומי אמר הקרקעות, ותבר משמד רב יוחנן אמרי עונה אין להם ביטול מקח יש להם. אז זו הקושי יש לגמרא. אומרת הגמרא, לעולם בביטול מקח. בעצם נאמר שהפער הוא 500, ואיפור רבי יוחנן ריש לקיש ודריש לקיש רבי יוחנן. תהפוך את השיטות. זאת אומרת שרבי יוחנן אומר שזה מדורייטה, בגלל שמדובר על פער כל כך גדול, אז הוא אומר מדורייטה יש ביטול מקח, זה כבר הרבה יותר מעונה, וזה מתאים גם עם רבי יוחנן בראש עמוד. תשובה הכי פשוטה. אתם שמתם לב שכל הקושייה היא לפי רבי יונה. כי לפי רבי יומי אז זה מסתדר, הרי רבי יומי אמר שרק בקרקע יש לי ביטול מקח, אין לי עונה ויש לי ביטול מקח, בהקדש אין לי עונה וגם אין לי ביטול מקח, אז לפי רבי יומי אז זה מסתדר. הגמרא פה...
רבי יונה שאמר ההקדשות אז הוא יסכוון להביא
קרקעות,
נכון?
אם הוא אמר שבהקדש יש לי ביטול מקח,
אז על אחת כמה וכמה גם בקרקע.
כל שכן בקרקע. וממילא אם בהקדש יש לי ביטול מקח, איך רבי יוחנן אומר לי פה שאין בעיה לעשות, להמיר בהמה 1,000 בשווה 500? אומרת הגמרא, במאי כמפלגי, מה שורש המחלוקת פה? בדי שמואל. דאמר שמואל, שמואל מת אותנו באופן כללי, הקדש שווה מנה שחילו על שווה פרוטה מחולק. מה ריד לידי שמואל ומה לידי שמואל? רבי יוחנן וריש לקיש חולקים, האם אני מקבל את הדין של שמואל? עכשיו, יהיה פה נפקא מינה מאוד גדולה, האם אני עושה את ההיפוך הזה או לא? כן? כי יש לי פה מחלוקת, האם לקבל את שמואל. והאי בהתאם, מה סליחה? דכולי עלמא הילו דשמואל, כולם מסכימים שאם הוא חילל זה חילה מחולל. והאחא בהא כמפליגי, מר סבר שחילו אין, לכתחילה לא. מי שאוסר את זה אומר, זה הכל בדיעבד, אם עשית את זה זה חל. אבל לכתחילה לא, ומר סבר אפילו לכתחילה. כן?
שאפשר לבוא לכתחילה ולפדות על שווה פרוטה, משהו
ששווה מאה. יפה, אוקיי. איבא איתי, מה? אתם איתי?
אחרי היפוך אני כבר לא יודע מי זה מר סבר.
נכון, בגלל אני לא... איבא איתי, מה? לעולם בכדי עונה, נחזור. כל השאלה שלנו היה, אם מדובר פה על שישית, הרי המשנה אומרת שאין עונה להקדש, אז איך יש לקיש אומר לי, מדורייתא? אתה לא יכול, אתה צריך להוסיף את הכסף. אז שוב, איבא איתי, מה? לעולם בכדי עונה. נאמר שמדובר על... שישית, או פחות, ולא תיפוך, ואז לא תצטרך להפוך, אז איך יש לקיש אומר לי שמדורית אתה צריך להוסיף? ובדרב חיסטה כמפליגי, דאמר מה יהיה נאמונה, אינן בתורת עונה. רב חיסטה לימד לנו לגמרי ההפך במשנה. רב חיסטה אומר שכשהמשנה אמרה אין נאמונה, הכוונה היא שבכל כמות אתה אחראי. אין נאמונה, הכוונה היא אין למטפולה של עונה. בעונה אנחנו אמרנו עד שישית המקח קיים. כשהמשנה אמרה לי אין להם עונה, המשנה לימדה אותי, אתה לא כמו עסק עם בן אדם לחברו שעד שישית המקח קיים. אין להם עונה, הכוונה היא בדברים האלה עד פרוטה אנחנו נחייב אותך, אתה צריך דייק בדיוק כשאתה עוסק עם הקדש. ממילא זה המחלוקת ריש לקיש רב יוחנן. ריש לקיש אומר כמו רב יוחנן, בגלל זה הוא אומר מדאורייתא, אם לך יש בהמה 1,000, אתה לא יכול להחליף אותה כשהיא קיבלה מום בבהמה שווה 990, זה 10 שקל, זה פחות משישית, אבל לא משנה. מדאורייתא אתה צריך להוסיף את הכסף, כי אין להם הונאה, הכוונה היא עד פרוטה, לא מעניין אותי, אתה צריך לדייק עם הקדש. רבי יוחנן אומר, לא, זה אני לא מקבל את רב חיסטא, אתה לא צריך מדאורייתא להוסיף את הכסף, זה הכל תקנה מדרבנן. כן? אז רב חיסדא הסביר לנו, מה אין להם הונאה, אינן בתורת הונאה, זה אפילו פחות מכדי הונאה, חוזר. בסדר. הלאה, אנחנו בנ"ז עמוד ב'. אומרת הגמרא, מי טבעי, רק שנייה,
זה הולך פה מהגיע, סימפונת הפיוקים, אבל זה לא התחיל ממך, זה התחיל ממני,
מי טבעי, הברית אומרת ככה, ריבית והונאה, יש לנו שני דינים, אני לא יכול לגבות ריבית מחבר, נכון? והונאה, אני לא יכול לקחת מחיר בלתי הוגן. אז אומרת הברייתא, ריבית והונאה הם דינים דווקא לעדיות בין שני בני אדם, ואין ריבית והונאה להקדש, אין את האיסור, כן? ככה אנחנו מסבירים. עכשיו אנחנו נצטרך להסביר מה זה ריבית להקדש, מה מדובר. אז מה תסביר? אתם כבר יכולים לדמיין כי כבר למדנו. מה?
המתנת מאוד. המתנת מאוד.
בערך. תחשבו על הדוגמאות שראינו כבר, ואתם תראו שזה, כבר למדנו את הדוגמה הזאת.
ריבית בהקדש או ריבית בכלל?
ריבית בהקדש. אז הגמרא רוצה להקשות. איך רב חיסדא אמר לנו שבהקדש אנחנו נדקדק עד פרוטה? הרי בברייתא הזו כתוב אין ריבית והונאה להקדש. אומרת הגמרא, מי אלימא ממתניתין? מה, זה קושיה יותר חזקה מהמשנה שלנו? במשנה שלנו כתוב אין הונאה בהקדש, ובכל זאת דוקים לה בתורת הונאה. אמרנו, מה הכוונה היא אין הונאה? הכוונה היא אין תורת הונאה, אין את הקולה של הונאה בהקדש. האחן עמי, כשכתוב שעד שישית המקח קיים.
אלא אין אפילו שנייה, כלום.
האחן עמי, ריבית ודין הונאה לעדיות, ואין ריבית ודין הונאה להקדש. שאפילו בפחות מכדי הונאה, פחות משישית, המקח בטל. אתה צריך לדייק עד הפרוטה עם הקדש. כן? אוקיי. אי הכי, היינו דקטני סייפה, איך זה מסתדר עם המשך הברייתא? איך אתה מסביר את הפשט הזה? הרי המשך הברייתא כתוב, זה חומר בעדיות מבהקדש. מה חומר פה בעדיות מבהקדש? זה חומר בהקדש. בעדיות אתה אומר עד שישית המקח קיים, בהקדש אתה אומר פרוטה, מקח בטל. אז איך המשנה הברייתא מסיימת ואומרת זה חומרה?
עלו לזה צד.
אוקיי, אני שומע, כללית אנחנו לא מסתכלים על זה ככה. כללית, תוספות כותב, לא זוכר איפה, שספק ממון לכולה, הכוונה אני לא מזיז את זה. כולה זה תמיד שלא בטל, שאני לא מכריח אותך לשנות את הסטטוס קוו. אז ממילא פה, אם אני אומר שבעדיות זה בטל, בהקדש זה בטל על כלשהו, אז זה חומרה. תמיד, זה תמיד, אתה יכול לומר, אין חומרה וכולה בממון, אז תוספות מגדיר, לא ספק על תוספות הזה, אני חושב בקידושן. תוספות מגדיר שתמיד כשאנחנו אומרים ספק ממון לכולה, או תמיד הלשון כולה בממון, הכוונה אני לא אשנה את מקומו. בסדר? ידיעה לכל השאלה. גם פה זה ההסבר לכאורה. אז אומרת הגמרא, איך אתה אומר לי זה חומר בעדיות מבהקדש? סליחה, זה חומר בעדיות מבהקדש, עונה הגמרא, הריבית. כן? בריבית, אמרנו, אין ריבית בהקדש, יש ריבית בעדיות, אז זה חומר בעדיות מבהקדש. אז זה רק הולך על אחד מהדברים שאמרנו ברגע.
איסור ריבית מהתורה זה רק על ידיעות ולא על
הקדש. יפה. אז אנחנו אמרנו בברייתא, אין ריבית לידיעות. סליחה, יש ריבית לידיעות ואין ריבית להקדש. זה חומרה בעדיות. אמרנו, בעדיות יש דין הונאה, שזה כולה לידיעות, שעד שישית אני לא מבטל את המקח, ואין דין הונאה בהקדש, שזה חומרה בהקדש. נכתוב את זה, חבר'ה?
לא, הייתי מורכז, אתה יכול לחזור בעברית.
לפי ההסבר שלנו עכשיו, אנחנו אומרים, הדיוט יש לו חומרה, שיש לו דין ריבית, יש לו כולה, שההונאה זה רק משישית ואילה. יש לו דין הונאה, זה כולה לגביו. כך אנחנו מסבירים את הברייתא עכשיו. הקדש, יש לו כולה שאין לו דין ריבית, יש לו חומרה שאפילו פחות משישית אני מבטא את המקה. אז עכשיו, הברייטה בסופה אומרת, זה חומר, זה איפה שהדיוט יותר חמור מהקדש.
והעונה זה רק ביטול מקה. זה לא עונה, זה ביטול מקה בלבד.
אבל זה חומרה.
חומרה.
על כל דבר אני אבטל את המקה.
אבל לא חומר בעונה, אלא רק בביטול מקה.
לא, הכוונה היא שאפילו על פרוטה אני אבטל את המקה. כשאני אומר אין דין הונאה בהקדש, כוונה היא אין לי תקולות של הונאה.
אין לי תקולות של דין הונאה, אבל יש לי איזה חומרות של דין הונאה.
כן.
בסדר, וואו.
אז...
זה מתחיל להיות מובן לאט.
אז שוב, אז יוצא שהברייתא אומרת לי כולה לאדיוט וחומרה לאדיוט. אז איך הברייתא אומרת לי בסוף, זה מראה לך מקרה פה שההקדש יותר חמור מההדיוט. זה מראה לי שניהם. אז אנחנו עונים, כן, הוא התכוון על הריבית. לגבי ריבית, הקדש יותר חמור מהדיוט.
יותר חמור מהדיוט, כן.
הקדש יותר קל, סליחה. הדיוט יותר חמור מהקדש, יפה, צודק. אז הגמרא אומרת, אוקיי, אז תאמר שהוא רק התכוון על ריבית. אבל ליטני נמי, אז תאמר בסיפה גם כן, זה חומר בהקדש מבהדיוט, ההונאה. אם אתה אומר לי לכיוון אחד, תאמר לי גם את הכיוון האחר. למה בסוף הברייתא רק אמרנו, זה דוגמה איפה שהדיוט יותר קל מהקדש. תאמר לי שזה גם דוגמה איפה שהקדש יותר חמור מהדיוט. יותר קל מהדיוט, יותר חמור מהדיוט, סליחה. אומרת הגמרא, הכי ישתא, בישתם הזה חומר בהדיוט מבהקדש ותולו. כשאני בא, אני בא לומר לך, תראה, זה יוצא דופן, שפה ההקדש יותר קל. כללית, הקדש אנחנו מחמירים, פה זה מקרה שאני יותר מחמיר עם ההדיוט. אז את זה אני צריך לומר לך בברייתא. אבל, וממילא זה היוצא דופן היחיד. אלא ההקדש זה חומר ותולו? מה אני יכול לומר לך? זה דוגמה פה שההקדש יותר חמור מהדיוט. מה זאת אומרת? זה הדוגמה היחידה. בכל השעס ההקדש יותר חמור מהדיוט. אז אני לא צריך לומר לך את זה בסוף הברייתא. אומרת הגמרא, ריבית ההקדש איך ידמי. מה זאת אומרת ריבית כלפי הקדש? אילה מדוס וגזבר 100 ב-120. אם מדובר פה, יש את הגזבר, הוא שומר את הכסף. הוא אומר לך, הנה, קח את 100 שקל האלה, תחזיר לי 120 עליהם. אז רגע, מה על גזבר? כן? אבל לא מעל גזבר. זה לא הכסף שלו. איך הוא מלבה לך?
הוא נותן את ה-20 לגל.
לא משנה. זה לא הכסף שלו להלוות לך. ברגע שהוא לקח את זה, להלוות לך, אז אם הוא היה אומר, אני אתן לבית המקדש את המכונית שלי, תנו לי 100 שקל עודף. בסדר, אז 100 שקל שלך. אבל הוא לא נתן כלום, הוא רק לקח את זה, זה לא שלא להלוות. עכשיו, הוא חושב, אני עובד פה, אז מה? ההקדש לא צריך את הכסף עכשיו. אז הוא שוגג, אבל הוא מעל בשוגג. אז מה שייך פה לומר, אין ריבית להקדש. וכיוון שמעל הגזבר, יצאו מאותיו לחולין, אבל הוא דדיות. ברגע שהוא לקח את הכסף, אז הוא גנב מהקדש, ממילא אמור להיות לי ריבית. זה הגזבר שנותן הלווה, מה אכפת לי מה העבודה שלו במשך היום? בלילה הוא הלווה לי את הכסף בריבית, זה עוד איסור. מה שייך שהמשנה תאמר לי, הברייתא אומרת, אין ריבית להקדש. מה זאת אומרת? אם הגזבר לוקח את הכסף מהקדש, זה כבר לא הקדש, הוא גנב מהקדש, אבל זה כבר של הגזבר. הוא יש לו בעיה שהוא גנב מהקדש, הוא יצטרך להביא קורבן מילה, אבל עכשיו יש את הדין ריבית, כי זה הכסף שלו, כן? זה לא הקדש, נכון? ברגע שהוא גנב את זה מהקדש, זה לא הקדש. אמר רב הושעיה, אחא במה עסקינן, כגון שקיבל עליו לספק סולטות בארבע, ועמדו מ3. אם הוא קיבל אחריות, כן? הוא קיבל אחריות שהוא יחזיר סולט כל השנה למנחה, כן? 4 סעה בסלע. ואז התייקר הסולט, ובסלע אתה רק השגת 3 סעה, כן? עכשיו, סתם ככה, ביני לבינך, אסור לנו לעשות הסכם כזה. כי אז יוצא שאני משלם לך ריבית. ומה?
ובהקדש מותר לעשות.
ובהקדש אין ריבית להקדש, כן. יש פה עוד נקודה שצריך להסביר יותר טוב, אני לא יודע אם להתעכב כי אין לנו זמן. כי אנחנו מדלגים פה על נקודה חשובה לגבי יצא השאר. אבל בסדר. אוקיי. אז מה מדובר פה? בן אדם, הגזבר נתן לו 1,000 שקל, אמר לו, אתה עכשיו עוד לא יצא מחיר השוק. כמה השנה המדינה קובעת מה המחיר של הסולת. הם היו קובעים מחיר השער. עכשיו, הוא מקבל את ה... הוא מקבל 1,000 שקל, או 4,000 שקל, הוא מקבל את הסכום, פשוט צריך לספק את הסולת, ב4 שקל, 4 סעה לשקל. 4 סעה לסלע. 4 סעה, כמות קמח, לסלע מאות. עכשיו, כשיצא השער, יכול להיות שהוא יהיה יותר יקר. אז למה הוא נותן לו את המחיר הזה? כי הוא שמח לקבל את הכסף מראש. אני, יש לי חנות, אני שמח שאתה תיתן לי את הכסף מראש, יהיה לי עוד כסף לקנות סחורה, ואני אתן לך כל השנה, כל יום אני אתן לך את ה4 תמורת הכסף שנתת לי. 4 סעה בסלע. כן? עכשיו, אם זה ביני לבינך, יש לו בעיה. כי אנחנו סיכמנו השער, ויכול להיות שהמחיר יעלה. בוא נאמר, אני מסכן איתך, אני אשלם לך 1,000 שקל למכונית השנה, ותמועת 1,000 שקל כל שבוע אני אביא לך את המכונית יומיים לנהוג עם טנק מלא. עכשיו, המחיר של נפט עולה ויורד. למה אני מוכן לתת לך את זה? ואני מרוויח שהכסף אצלי יותר זמן. אתה משלם לי מראש, נכון? אבל המחיר עולה ויורד. אני נותן לך נפט שהמחיר שלו עולה ויורד, נכון? זה אסור, זה איסור ריבית. כי אני בעצם נותן לך להרוויח עליי, כי אני רוצה שהכסף יהיה אצלי מראש. כן? ברור? זה ריבית. אז כלפי הקדש זה מה שקרה. הגזבר צריך לקנות סולת למנחות. הוא משלם מראש לחנמני, הוא אומר לו, אני אשלם לך עכשיו כל השנה מראש, תביא לי כל יום 4 סעה בסלע. כל יום תחייב אותי סלע על 4 סעה שאתה מביא לי. אבל השוק עוד לא נקבע. עוד לא קבעו את המחיר של השוק לכל השנה. זה לפני השוק. אז זה הבעיה, כן? אומרת הגמרא, כדתניא, המקבל עליו לספק סלטות מ4. הוא קיבל לעצמו על 1,000 סלע שנתת לי, כל יום אני אתן לך 4 סלע. 4 סעה. ועמדו מ3. ואז המחיר השתנה שבסלע אתה רק יכול לקבל 3 סעה. מספק מ4, אז הוא צריך לתת לו לפי המחיר. מ3 ועמדו מ4, מספק מ4. למה? שיד הקדש על העליונה. כלפי בית המקדש, בית המקדש מרוויח, אתה הפסדת. לכל כיוון בית המקדש מרוויח. אם המחיר יורד, אז בית המקדש מקבל במחיר יותר נמוך. אם המחיר עולה, אז אתה הפסדת. בית המקדש אין לו בעיה של עונה, של ריבית. סליחה, אין לו בעיה של ריבית, יד הקדש על עליונה. אז זה הפשט הראשון בברייתא. כשהברייתא אמרה אין ריבית להקדש, מדובר שהקדש קונה לטווח רחוק, ואז הקדש תמיד מקבל את המחיר יותר טוב. אם המחיר התייקר, אתה עדיין צריך לתת להקדש במחיר הישן, הקדש הרוויח. כלפי בן אדם אחר זה היה ריבית, כלפי הקדש זה מותר. זה, אוקיי. רב פאפה אמר, הכה באבני בניין המסורות לגזבר הסכינה. כן? מדובר פה בהלוואה. כן? אתה שאלת, הרי הגזבר מעל, מדובר פה על אבנים. כן? אז על אבנים אין מילה, הוא לא צריך לשלם כלום. הוא נתן לך את האבנים, בהלוואה תשתמש בהם, תחזיר לי את האבנים פלוס 20 שקל. אז זה ריבית, זה המציאות שאני לקחתי ריבית בלי לעבור על מילה, ואז אומרת הגמרא, הכה באבני בניין המסורות לגזבר הסכינה. יש לנו פה אבני בניין שהגזבר אחראי עליהם, כן? כדי שמואל, אמר שמואל, בונים בחול ואחר כך מקדישים. שמואל אמר שכשהיו בונים בית המקדש, היו לוקחים את האבנים, ואז בונים מהם, ורק אחרי שהבניין שלם היו מקדישים. למה? כי בוא נאמר, היינו מקדישים את זה בהתחלה, אז בוא נאמר, עובד לא עבד מספיק בנאמנות. הוא חתך טיפה יותר מדי, בלי. אז הוא גנב מהקדש. אז בכוונה היו שומרים את האבנים לא הקדש, כדי שבזמן הבניין העובדים לא היו צריכים לדאוג, אולי אני גנבתי מהקדש, היו רק מקדישים את זה אחרי הבניין. אז זה מה שיש לי פה, יש לי אבני בניין המסורות לגזבר, זה עוד לא הקדש. אלא מה? הגזבר אחראי מטעם ההקדש. במקרה כזה אין ריבית, אני יכול להשאיר לך את האבנים, אתה תשלם לי ריבית עליהם, זה הכל של ההקדש, ואין פה בעיה של מילה, כי עוד לא הקדשנו את זה. כן? אוקיי. אומרת הגמרא, אמרנו במשנה אין בין תשלומי כפל, אתם זוכרים? כן, כן, רבותיי, אין להם תשלומי כפל, דל ואי, אומרת הגמרא, אין בין, מינה אני מילי, אז אנחנו נלמד את זה מכלל ופרט וכלל, כן, אנחנו מכירים את הלימוד כלל ופרט וכלל. הברייתא אומרת ככה, דתנו רבנן, כתוב בפסוק אצל שומר, כן? על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על צה, על סלמה, על כל הבידה, כן? אשר יאמר כי הוא זה. אז ישנו מצב, על כל דבר פשע, זה כלל. כל מקרה של פשיעה. על שור, על חמור, על צה, על סלמה, זה כלל. על כל הבידה, אשר יאמר, חזר וכלל. אנחנו דורשים כלל פרט וכלל. אי התדן אלא כן הפרט. מה הפרט מפורש? דבר מטטל בגופו ממון, אך כל דבר מטטל בגופו ממון. זה צריך להיות כמו הפרט. עכשיו, רגע, פה שנייה נסביר. אנחנו שכחנו הקדמה, נראה לי יעזור לי פה, אנחנו למדנו את זה בקידושין יחד.
אני לא הייתי איתך בקידושין.
אז בבבא קמא למדנו את זה יחד. אנחנו למדנו בדין כפל בדלת והי, שבעצם חלק גדול מהדינים של כפל נלמדים במקרה של שומר. התורה מתארת לנו גנב, התורה גם מתארת לנו מקרה של שומר גנב. בן אדם קיבל שומר חינם, שמר על החפץ, הוא לקח את החפץ, ואז הוא נשבע, או, היה פשיעה, בא לפה דוב, ואכל לך את השה. הוא בעצם לקח את זה. אז במקרה כאלה, הוא טבח את זה, הוא אכל את זה. אז אנחנו בעצם לומדים חלק מהדינים של כפל בדלת והי, בכל התורה כולה, אנחנו לומדים משומר שגנב. אז זה למה שהכלל הוא פרט וכלל הזה, הוא חשוב לנו לדיני גנב. זה מדבר על שומר, אבל הגמרא שם עושה, ישבנו על הדף הזה, הגמרא שם עושה את כל החשבון, איך אני לומד משומר לכל גנב. אז עכשיו, מה הכלל הוא פרט וכלל? כתוב בשומר, על כל דבר פשע כלל, על שור, על חמור, על צה, על סלמה, על צה, על סלמה, פרט. על כל הוידה כלל, כלל הוא פרט וכלל, אני אומר זה צריך להיות כמו הפרט, דבר המטטל וגופו ממון. מה אני ממעט? אני ממעט עבדים, קרקעות, שטרות. עבדים מקרקעות, קרקעות זה לא מטטל, עבדים משטרות זה לא גופו ממון, זה לא עצמו שווה, כן? הלאה. קרקעות הוקשו, עבדים הוקשו לקרקעות. מה הפרט מפורש דבר מטטל וגופו ממון? אף כל דבר מטטל וגופו ממון. יצאו קרקעות שאינן מטטלים, אז בגלל זה על קרקע לא משלמים כפל ודל והי. יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות. עבד התורה אומרת לי, והתנחלתם אותם, שעובר בנחלה כמו הקרקע, אז הוא הוקש בקרקע. יצאו שטרות שאף הפי שמטטלים אין גופן ממון. הקדשות. איך אני יודע שבהקדש אין דין כפל דל והי? אמר כך, ראהו, כי גנוב איש את שור ראהו, כן? כי ייתן איש אל ראהו כסף וכלים לשמור, ראהו ולא הקדש. אמרנו במשנה ולא תשלומי דל והי, למה אין לי דל והי בכל הדברים האלה? אנחנו הרגע דיברנו על כפל, מה עם דל והי? אומרת הגמרא, מה הייתה עם התשלומי דל והי? אמר כבר ולא תשלומי ג' דל, זה מה שהסברנו במשנה. שהגמרא יודעת, שכשהתורה חייבה אותי, אם אני גנבתי שור עושה ואחת טבחתי אותם, אחתי אותם או מכרתי אותם, הגמרא יודעת שזה דווקא, מה שאתה אומר לי זה אתה משלם כפל פלוס 2 או כפל פלוס 3. אם אין לי כפל, אז מה נשאר לי? 3 ו-4. יש לי את השווי שלו עצמו, פלוס 2 או פלוס 3. התורה אמרה לי, את רק צריך לשלם 4 ו-5 על השור והשה, חמור. אתה לא צריך לשלם 3 ו-4. ממילא ברגע שהוכחתי שאין דין כפל, זה הדבר הראשון שהוכחנו, כלפי
פרדח המילה.
קרקע, עבדים ושטרות, זה מכלל ופרט וכלל, כלפי הקדש, כי כתוב רי אהו ולא הקדש, אז ברגע שאין לי כפל, אין לי גם דלת והי. חברה, אתם איתי? אמרנו במשנה, שומר חינם, אמרנו בסוף המשנה, שומר חינם, אינו נשבע, ונושא שכר אינו משלם. כן? על כל הדברים האלה אין שבועה. אז שוב, הגמרא אמרנו, כלל ופרט וכלל. מנה אני מיליד, איתנו רבנה. שוב, מה מקור לדין שבועה? התורה מתארת, כי תן איש הרעהו, כסף או כלים לשמו וגונב מבית האיש, אז הוא צריך לשלם. סליחה, הוא צריך להישבע שהוא לא פשע. אז אנחנו דורשים כלל פרט וכלל. כי ייתן איש אל ראהו כלל, כל דבר שהוא נותן. כסף או כלים לשמו פרט. וגונב מבית האיש, חזר וכלל, כלל פרט וכלל, יתדן אלה כן הפרט. מה הפרט מפורש? דבר מטלטל בגופו ממון, אף כל דבר המטלטל בגופו ממון, יצאו קרקעות, קרקע אתה לא יכול לטלטל שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שהפפים שמטלטלין, אין גופן ממון. השטר, לא שאין לו ערך עצמי.
זה לא פשוט היום השטר, אבל...
זה עמוד הקודם, תסלח לי ידידי היוקו. זה עמוד נונבם עמוד בית לגבי שטר. זה לא האחריות שלי. אתה צודק, מה אני אעשה? הלאה.
לא, אבל גם לפי העמוד הקודם.
כן.
זה לא פשוט. למה? אגב, ראיתי את זה בספר תעמי מנהגים שיש איזה עניין של למה עושים ככה מזקן שחושבים. לא, באמת, כי פה, מאלה שאתה רוצה למכור את זה לבסם, אז זו שאלה אם זה עונה או לא עונה, כי נפקמין על מי אתה מוכר. אבל פה, כשזה נגנב, בתור גניבה עצמה, על הנייר עצמו יש לו ערך. כי כל אדם יכול לבוא ולשים אותו, להשתמש בו, לשים על פי צלוחית.
אני לא זוכר, יש תוספות בקידושין, כמדומני שמתייחס לשאלה הזו. אני נושא אצלך, אני לא זוכר. שאלה טובה, אני לא זוכר. אתה אומר, יש לו ערך עצמי לנייר. נכון, אני לא זוכר. אני לא זוכר.
בעונה אפשר להבין את החילוק הזה, אבל פה זה...
לא זוכר.
גם בכתובות...
תתפסו אותו הרב רום, תשאלו אותו. אחרי השיעור, תשאלו אותו, הוא יזכור מיד. אומרת הגמרא... יצאודים... הקדשות, אמר קרא, ראהו ראהו ולא הקדש. טוב, הזמן לא הזמן.